קידוש השם. קידוש השם זאת מטרת התורה כולה. כל התורה כולה היא לשם קידוש השם. למשל, אפשר ללמוד את זה על דרך השלילה. הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא מתאר את אורחות התשובה למי שעובר עבירה, אז יש לו מה שנקרא ארבעה חילוקי כפרה, לפי ארבע מדרגות של חומרה בחטאים. אז המדרגות הן ידועות. הרמב״ם אומר, מי שעבר על מצוות עשה עושה תשובה, גמרנו, עושה תשובה, נמחל לו. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. אם אדם עבר על מצוות לא תעשה שיש בה חיוב מיטה או כרת או שבועת שווה שקר, או על מצוות עשה שיש בה כרת, כלומר זה מדרגה שלישית יותר חמורה, תשובה ויום הכיפורים תולין, וייסורין הבאים עליו גומרים הכפרה. ואם אדם עבר על חילול השם, תשובה ויום הכיפורים וייסורים תולים, ואינו מתכפר לו עד שימות, שנאמר, אם יכופר לכם העוון הזה עד תמותו. ואנחנו רואים שעל דרך השלילה, שחילול השם הוא העבירה החמורה שבכל העבירות, כנראה שזה שורשי, שיסודה של כל התורה כולה קידוש השם. כן, כשאנחנו לומדים על קידוש השם, אנחנו עסוקים ביסודה של התורה כולה, בתכליתו של עם ישראל בכלל. וכבר אמר הנביא ישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. כלומר, המטרה של יצירת האומה הישראלית היא קידוש השם, או לספר תהילתו, שזה בעצם אותו הדבר. כן, זה נושא לא פשוט, רק שהדברים לא לגמרי ברורים. הרי קידוש השם הוא גם מצווה מן המצוות, שנאמר, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אם כן, מזה למדו שיש מצוות לא תעשה ומצוות עשה. מצוות לא תעשה לא לחלל את השם, מצוות עשה לקדש את השם. כאן יש גדרים למצווה הזאת בהלכה, ואנחנו קצת נעסוק בגדרי ההלכה של קידוש השם וחילול השם וכדומה. אבל הייתי אומר שהמצווה של קידוש השם היא רק חלק קטן ממה שכלול במונח הזה, קידוש השם, שהוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר עצם גדרי המצווה. וזה נצטרך לעסוק בזה גם כן הערב בלימודנו. המצווה של קידוש השם אם כן היא רק סימפטום, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. השאלה היא מה זה לחלל את השם ומה זה לקדש את השם. לחלל את השם, אומרים, כותבים את זה, לחלל זה למד חת למד למד, את זה א' תב, השם השין מן. יש טעות מצויה, כאלה שכותבים קידוש השם כותבים ה עם צ'ופצ'יק, או לחלל את השם, לחלל את, זה קודם ה עם צ'ופצ'יק. ה עם צ'ופצ'יק זה קיצור של שם הוויה, יוקי ופי. זו טעות חמורה. אי אפשר לקדש או לחלל את יוקי ופי. הוא למעלה מכל אפשרות שלנו לקדשו או לחללו. אנחנו יכולים לקדש את שמו או לחלל את שמו. זאת אומרת, ולא תחללו את שם קודשי, לא כתוב ולא תחללו אותי. ונקדשתי ממילא, יתקדש שמי בתוך בני ישראל. מהו השם שצריך לקדש ושאסור לחלל? הכוונה, ההופעה. השם זה תמיד איך שקוראים את השם של אדם, זה איך שהוא נקרא אצל אחרים. לכל איש יש שם, אבל אין לו שם אלא אם כן נותנים לו שם. כלומר צריך שהוא ייקרא בשם, כמו כן הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו שם לפני שנותנים לו השם, שנאמר אני השם הוא שמי. חז"ל אומרים הוא שמי שנתן לי אדם הראשון. מכאן שיש לה שם יחס אל זולתו. לכן כשאנחנו מדברים על קידוש השם או חילול השם, אנחנו מדברים על קידוש או חילול של היחס בין הבורא לבין הנברא. זה הכוון, השם שלו. אף על פי שלפני הבריאה, אומרים בפרקי דרבי אליעזר, היה הוא ושמו אחד. כן, שמו בגמטריה רצון. זאת אומרת, לפני הבריאה, רצון השם היה גנוז כביכול בתוכו, ורק עם הבריאה נתגלה הרצון הזה, נתגלה השם הזה, וכאשר אין אנחנו עושים רצונו של מקום, יש חילול שמו וכו'. צריך להבין מה, איפה זה הביטוי הזה, קידוש, חילול, זה מושגים קצת גבוהים. אנחנו לא נתחיל מזה מיד, אנחנו קודם כל נלמד איפה יש קידוש השם ואיפה יש חילול השם. במהלך הלימוד אנחנו גם נצטרך להגדיר מה המשמעות המדויקת של הביטויים האלה. קודם כל, ביחס למי נאמר שיש קידוש השם, אז רגילים, בגלל שככה ההלכה, לדבר על זה שקידוש השם זה ברבים. כן? כלומר, אם באים, למשל, זה הסיטואציה המפורסמת, באים גויים ורוצים להכריח אדם מישראל לעבור עבירה, אז יש מצבים שהוא צריך למסור את נפשו על הדבר הזה. כן, יש מצבים שכדי לא לעבור עבירה האדם צריך להיות מוכן אפילו להיהרג. מיצוי כזה, יהרג ועל יעבור. אז זה נקרא קידוש השם. עכשיו, מתי התנאים, אחד התנאים כדי שאדם יהיה מחויב למסור את הנפש, זה שהדבר הזה יעשה בציבור. כלומר, אם גוי בא ומכריח אותי לעבור עבירה בציבור, אז אני מחויב למסור את הנפש. אבל ביחיד, לא מחויב. שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז צריך לדאוג ששמע 10 יהודים. אם יש 10 יהודים, יש מצווה. כן, אם חסר מישהו למניין, אפשר לבקש בו תצטרף, כן? כדי שאוכל לקיים מצווה דאורייתא. ואז אפשר, ואז יש מצוות קידוש השם. איך הרגילים, כן? ספרים, אגב יש ברכה על זה. כשאדם מוסר את הנפש, יש ברכה שצריך לברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש את שמו ברבים. אין זאת המצווה. כמובן צריך להיזהר שלא יהיה הפסק, ולכן למשל אם מישהו נמצא במצב כזה שעומדים להרוג אותו על קידוש השם, אז הוא מברך אשר קידשנו סתיו וציוונו לקדש את שמו ברבים. אז הגויים נבהלים מהברכה, עוזבים אותו. כן? וזה ברור שבמקרה כזה לא צריך לחוש לברכה לבטלה, למרות שזה דבר חמור, אבל מכיוון שהגוי לא התכוון להעביר אותך לאיסור ברכה לבטלה, אז זה בסדר. כן. עכשיו, מה? עובר לעשייתן, כן, בואו. עכשיו, אבל זה לא לגמרי, מכאן, מתוך רוב פרסום ההלכה הזאת, אז אנחנו רגילים לחשוב שהמצווה היא דווקא בציבור, אבל זה לא לגמרי מדויק. יש ברמב״ם דבר מאוד מעניין, דוגמה שהוא מביא, אני יודע מה המקור, אבל הוא אומר שאם האדם גבר על יצרו בשעה שהוא לבדו ואין אדם בעולם שרואה אותו והוא יכול לעבור עבירה והוא נמנע רק מפני מצוות השם בלבד, רק מפני זה הוא נמנע מן העבירה, כיוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, הרי זה קידש את השם. זה גם, זה אומנם לא ההגדרה הדאורייתא של מצוות קידוש השם, אבל גם זה בכלל זה. זאת אומרת, יש מצוות קידוש השם של האדם כלפי עצמו, וזה הרבה פעמים חשוב לדעת, כי יכול להיות שזה מתסכל. אדם רוצה לקדש שם שמיים וברבים הוא לא מצליח, אבל בינו לבין עצמו יש קידוש השם. וזה שוב נצטרך להסביר מדוע כל זה יוסבר כשאנחנו נגיע להגדרה של קידוש השם וחילול השם. אבל ההגדרה היותר מצויה היא קידוש השם ברבים. וכאן יש דבר מיוחד, זה נבחן בכמה אופנים. יש קידוש השם בזה שאדם חי, יש קידוש השם בזה שאדם מת. קידוש השם בזה שאדם חי, זה כמו הגמרא אומרת שיש מצווה להאהיב את הקדוש ברוך הוא על בריאותיו. שאם אדם למד תורה ומסעו ומתנו באמונה ופרקו נאה, אז כולם אומרים תראו זה שלמד תורה כמה נעים מעשיו, אשרי מי שלמד תורה, אוי לו למי שלא למד תורה. ואם אנחנו רואים אדם שהוא מלא תורה ומצוות, אבל אין מסעו ומתנו ודיבורו נאה עם הבריות, אז כולם אומרים, אוי לו לאיש הזה שלמד תורה, טוב לו, לאדם שלא למד תורה וכו', זה חילול השם. כלומר, מצוות קידוש השם וחילול השם זה שייר גם בהליכות של האדם בחייו. למשל, יש בגמרא שרבי יוחנן שאל, איך ידמי חילול השם? מה זה חילול השם? אז הוא אמר, כגון ענה, דאזילנה 400 בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, רבי יוחנן אומר, אם יראו אותי אנשים הולך 400 בלי תפילין על הראש ובלי שאני אגיד דברי תורה, זה חילול השם. מדובר על אדם במדרגה של רבי יוחנן, כי אדם במדרגה של רבי יוחנן מצפים ממנו שכל הזמן הוא יגיד דברי תורה, תמיד יהיה עול מלכות שמיים עליו, ולכן הוא צריך להיות כל הזמן עם התפילין. אדם כזה שלרגע אחד הזניח את זה, כולם מתחילים לרנן, אומרים אוי ואבוי, מה קרה לרבי יוחנן, הוא לא כל כך רציני, ראינו אותו שתי דקות בלי תפילין. אז זה נקרא חילול השם. לעומת זה, אדם שאיננו במדרגה של רבי יוחנן, זה לא נמדד כך. זאת אומרת, הכל נמדד לפי מדרגתו של האדם ולפי איך שהוא אדם. זה נגע, נאמר, זה קידוש השם במובן של החיים, זה לחיות על קידוש השם. יש לעומת זה מצב שאדם צריך למות על קידוש השם. אז כפי שאמרנו, יש גדרים. למשל, יש שלוש עבירות שההלכה אומרת שעליהם יארג ועל יעבור, והם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שאם באים לכפות את האדם, ולא משנה מי הוא הכופה, אם זה יהודי או גוי, אבל הוא מנסה לכפות על האדם לעבור על העבירות האלה, יהרג ועל יעבור. האמת היא שהביטוי הזה יהרג ועל יעבור הוא לא לגמרי פשוט, כי זה לא האופציה היחידה. גם במצבים כאלה יש אופציה אחרת שלא תמיד היא שימושית, אבל כדאי לדעת שהיא קיימת, זה יהרוג ועל יעבור. כלומר, אם מישהו בא מנסה להכריח אותך לעבוד עבודה זרה, אז תהרוג אותו. במקום שאתה תהרג ולא תעבור, תהרוג ואל תעבור, כי הרי הוא עושה הכל, הוא רודף אותך. אבל, או למשל, כלפי אומות העולם, זה אופציה שלא כל כך השתמשנו בה במהלך גלותנו, אבל ברוך השם, היום אנחנו עוברים כבר לעשייתם בדברים האלה. וזה דוחה כמובן איסור פיקוח נפש וכדומה. פיקוח נפש שייך בשאר המצוות, ובזה יש הרבה גדרים. כפי שאמרתי, למשל בשעת השמד, בשעת השמד אם באים גויים ואומרים אנחנו רוצים, אנחנו גוזרים עכשיו גזרה שכל היהודים ינעלו נעליים עם שרוכים כמו הקשירה הרומית, כי ככה זה נראה לנו יותר טוב, אז יהרג ועל יעבור אפילו על ערכתה דמסנה, כלומר אפילו על רצועה של הסנדל. כלומר, זה בא לומר שיש פה קנאות לאומית. ברגע שיש גזרה של שמד על האומה, אז האומה מתעוררת בכללותה ואיננה עושה חשבון כבר של היחיד, מוכנה אפילו לאבד את יחידיה כדי לעמוד מול אומות העולם. אגב, זה דבר מעניין שההלכה הזאת לא מקובלת על השומרונים. ידוע, היו בימי בית שני, הייתה אוכלוסייה שלמה שנקראת השומרונים, של גויים שקיימו מצוות בשומרון. הם היו באיזשהו שלב הגיעו לכמות של מיליון, היה פה מיליון שומרונים, והיום הם רק כמה מאות. יש עדיין עדה שומרונית, אבל רק מספר, כמה מאות, מאות ספורות של אנשים. והשאלה היא, איך זה קרה? אנחנו עם ישראל, אנחנו כמה מיליונים והם כמה מאות. ההסבר הוא פשוט, כשהתפשט האסלאם, אז הוא כפה על השומרונים לקבל את האסלאם, ואצלם אין מצוות מסירות נפש, אז הם נעלמו. כלפי היהודים הם לא ניסו יותר מדי, כי הם ידעו שהיהודים יהרגו ולא יעברו, ולכן ברוך השם עם ישראל קיים עד עצם היום הזה. כך שלפעמים דבר שנראה כוויתור על החיים, עד רבה הוא הערובה לקיום הנצחי של האומה. מה קורה למשל במצבים, יש מצבים מסובכים, האם אפשר למסור את הנפש בדרך רשות? למשל, יש מצבים שצריך האדם לעבור ולא להיהרג. באים להכריח אותו, למשל בא גוי ביום שבת, אומר אני רעב, תבשל לי משהו, אם לא אני הורג אותך. הגוי לא מתכוון להעביר אותך על דעת, הוא פשוט מתכוון לאכול, הוא רעב. אז לפי ההלכה מבשלים לו, מפני פיקוח נפש מבשלים. השאלה היא, האם מותר להתנדב למות על זה? כן, אז הרמב״ם כותב שמי שאיננו חייב למסירות נפש ומסר את עצמו, הרי זה מתחייב בנפשו. לא שיהרגו אותו כמובן, אבל זה לא בסדר, לא בסדר. אבל חלקו עליו הפוסקים, ומובא בשח על השולחן ערוך, שיש מצבים מיוחדים שאם הדור פרוץ באיזשהו עניין, יש איזושהי הלכה שאנשים לא שמו לב עליה, לא מקפידים עליה, אז אם יש חסיד מופלג בחסידות שרוצה למסור את נפשו על המצווה הזאת כדי לחנך את הדור, אז זה מותר. ואלו נקמה דוגמאות כאלה במהלך ההיסטוריה, שהיה שצדיקים מסרו את נפשם על דבר הרשות כשהדור היה פרוץ. אז יש בזה מחלוקת. הדבר הזה אגב יש לו הרבה, יש סעיפים הלכתיים, אני כאן לא בא לפסוק את ההלכות, כי כל אחד אם יצטרך חלילה אז שישאל את הרב שלו. אבל אני רק רוצה לומר שתי הלכות חשובות. האחת, שמסירות נפש על מצוות זה שייך רק ביהודים ולא בגויים. זאת אומרת, גוי איננו מחויב למסור את נפשו על קיום שבע מצוות בני נוח. את זה למדו מנעמן שר צבא ארם. נעמן שר צבא ארם היה גנרל בצבא הסורי, הגיע לאלישע הנביא כדי להירפא מצרעתו, נרפא עם כל הסיפור המסובך שם שהוא טבל בירדן שבע פעמים, נרפא. אז נעמן מאוד התרשם מהדבר הזה, בא לאלישע, אמר לו, עכשיו אני יודע שאין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, עכשיו אני יודע, אבל יש לי בקשה אחת, אני עכשיו חוזר לדמשק ושם אני נסמך אל המלך כשהוא בא להשתחוות בבית רימון. רימון זה שם של אליל ארמי, ושם הוא משתחווה, אז גם אני משתחווה. האם זה בסדר או לא? כלומר, בעצם השאלה של נאמן זה האם אני צריך להיהרג כדי לא לעבוד עבודה זרה או לא. ואלישע הנביא אמר לו, לך לשלום. זאת אומרת, אין בעיה, אתה יכול להשתחוות, אתה לא חייב למסור את הנפש. וזו משום שבעצם מצאנו ונקדשתי בתוך בני ישראל, זו מצווה על האומה הישראלית דווקא לקדש את שם השם ולא על אומה אחרת. אגב, השאלה האם זה נאמר בעבודה זרה, מה עם גילוי עריות, מה עם שפיכות דמים? כלומר, האם גוי חייב למסור את הנפש כדי לא להרוג את חברו או לא? אני אביא לכם דוגמה למה זה אקטואלי הדבר הזה. היו בגרמניה אנשים שעשו פשעי מלחמה, לא רק פשעי מלחמה, פשעים חמורים נגד העם היהודי, והם אמרו במשפט שלהם, תראה, לא הייתה לנו ברירה, היה לנו פקודות, ואם לא היינו מקיימים את הפקודות האלה היו הורגים אותנו, לכן הרגנו יהודים. השאלה אם טיעון כזה מתקבל לפי ההלכה או לא. לפי לכאורה מה שאני אמרתי עכשיו מתקבל, שהרי מה? גוי לא חייב במסירות נפש לכדי על קידוש השם, לא חייב. אבל כאן יש סברה, כאן, פה הטענה הזאת היא לא נכונה, כי הגמרא אומרת שזה שצריך למסור את הנפש כדי לא לרצוח את חברו, זה לא רק בגלל שזה כתוב בתורה, אלא בגלל שיש לזה גם סברה, סברה שכלית. מהי חזית דדמה דידך סומה כתפה? כלומר, מה ראית לומר שדמך אדום משל חברך? ולכן אינך יכול להחליט שיהיה מותר לך להרוג את חברך כדי להציל את עצמך, שהרי יכול להיות שחברך טוב ממך. ולכן במובן הזה הם כן חייבים מיתה, אותם פושעים גרמניים שעשו מה שעשו. וזה, יש על זה דיון באחרונים, אבל כך נראה לי לפי עניות דעתי. עכשיו, יש הלכה שנייה שכדאי לצייד בהקשר הזה, מהי מסירות נפש על התאסלמות. גם בזה נחלקו הפוסקים. כלומר, אם באים ערבים, מוסלמים, ואומרים, או שאתה מתאסלם, או שאתה מת. מה עושים? האם מותר להתאסלם לשעה? או שמה זה? אסור. הדבר הזה עלה לדיון בתקופת אל-מוחדון או אל-מוחדים בספרד, בזמנו של הרמב״ם. היו אז, הייתה כת מוסלמית שהשתלטה לצפון אפריקה וספרד, והם אמרו שמי שלא מתאסלם נהרג. אז זה הרב אחד שאמר שחייבים להיהרג ואסור להתאסלם, והרמב״ם כתב כנגד זה איגרת שלמה, נקראת איגרת קידוש, איגרת השמד, שבה הוא חולק על הרב הזה בביטויים חריפים ביותר, כי לדעת הרמב״ם זה מותר. כן, הרמב״ם אומר, הרי מה בסך הכל ביקשו ממך? ביקשו ממך להגיד משפט אחד. אתה אומר משפט אחד ואז עוזבים אותך. מה המשפט? לא אללה אלא אללה ומוחמד רסול אללה. אז מה, אז זה סך הכל, לא ביקשו ממך לאכול חזיר, לא ביקשו ממך לחלל את השבת, לא ביקשו ממך שום דבר. אפילו עבודה זרה לא אמרו לך לעבוד. המשפט הזה הרי אין בו עבודה זרה, אמנם יש בו טעות. כן? לומר שמוחמד הוא שליח האלו, זה לא ברור. אבל אין בזה שום איסור. לכן אומר הרמב״ם, זה מותר, רק שאחרי שאדם עובר דבר כזה, שישתדל לברוח מהר מן הארץ שבה הוא נמצא, ולא ימשיך לחיות למראית העין כלא יהודי. הוא צריך לברוח. אבל הוא לא חייב למסור את הנפש, או יותר מזה אומר הרמב״ם, אסור לו למסור את הנפש על הדבר הזה. כן, למשל, גם נאמר, גם בכל מדינה שבה יש יהודים, למשל, תארו לה שיהיו יהודים, פתאום, אני יודע, לפן עולה לשלטון, אז מי הזמן לברוח. כן. אבל מי שלא ברח, אז הוא לא עבריין. כן. כן.
שושן, לא
הייתה בעיה שהיהודים ישתחוו להמן?
נגיד, זה סתם
יפה. אה, להשתחוות להמן? לא, אין שום איסור להשתחוות להמן. איפה כתוב שאסור להשתחוות להמן? תראי לי סעיף אחד בשולחן ערוך של מה שאסור.
לא מאמינים בזה, בסדר.
מה זה להאמין? הרי המלך ציווה להשתחוות להמן. הוא לא אמר לעשות את המן לאלוה. הוא אמר להשתחוות להמן. אז מה בעיה? איפה כתוב בהלכה שאסור להשתחוות לבן אדם? יותר מזה, הרי כל הסיפור הזה של מגילת אסתר זה התחיל ממה? מזה שמרדכי לא רצה להשתחוות להמן, מזה הייתה הגזרה, נכון? איך נפטרה הגזרה? כשאסתר משתחווה לאחשוורוש. אז השאלה הגדולה היא, למה באמת מרדכי לא השתחווה להמן? אבל זה נושא לשיעור על מגילת אסתר. העברתי פה שיעור כזה, אפשר להשיג את הקלטת או בגמח של מכון מאיר או אצל אברהם מרק, 054-93-593. כן.
למה אסור
בלפני מותר? מה?
למה? את העניין של איך לסתור.
אה, כשזה גזירת שמד.
אבל גם בקדשים.
כן, כן, ברור, אבל זה לא אותו דבר. מסיבה פשוטה, בשאילתה תמובה שהארקטה דמשנה, הצרוך הזה יש בזה יסוד של צניות. של צניות. חוץ מזה מדובר שמה בציבור, שמה לא מדובר לא בציבור. יש כמה דרכים לחלק. הרדב"ז, אגב, חולק על הרמב״ם, אומר שגם על אסלאם צריך למסור את הנפש, לא בגלל שהאסלאם הוא עבודה זרה, אלא בגלל שאסור לו לאדם לומר שהוא לא יהודי. למשל, בגמרא מסופר ששאלו את רבי אליעזר, שאלו אותו, הגויים, שאלו אותו, למי אתה עובד? כן, מי האלוה שלך? הוא אומר, אז הוא ענה, אני עובד לאש. כדי שלא יערבו אותו, הוא אמר, אני עובד לאש. אז הוא אמר, אדנה, האם זה מותר להגיד דבר כזה? אז הוא אומר, כן, ודאי, כי הוא התכוון, כי השם אלוהיך אש אוכלן. אז עם זה לבדו הפוסקים, שמתי מותר לאדם לשקר ולומר שהוא לא יהודי, בלשון שמשתמע לתרי אפה, לשני פנים. למשל, הרבי מבונקאץ' במלחמת העולם השנייה העביר יהודים מפולין להונגריה. בזמן שהונגריה הייתה יותר בטוחה מפולין, אז הוא העביר יהודים מפולין להונגריה, ברכזת. אבל הוא צריך להסתיר את זהותם. אז להגיד שנוצרים הוא לא יכול היה לומר. אסור. אז הוא מצב את זה, הוא אמר הם קתולים. כי קתולי זה בא ממילה יוונית שפירושה אוניברסלי. הם אוניברסלי, זה מופר. כן.
אחד
בפה אחד בלב. נו, אז מה? זה בסדר, מותר בשביל להציל את נפשו להגיד אחד בפה אחד בלב, זה בסדר. כן? אבל להגיד ממש שהוא עובד עבודה זרה באופן שלא יכול להשתמע שזה משום כוון לקדוש ברוך הוא גם כן, אז אסור. אבל לעבוד לאש זה בסדר, השם אלוהיך יש אוכלו. אם כן, יש בזה הלכות מפורסמות של קידוש השם לעיני לעיני הגויים ובפני עשרה מישראל. יש מי שמעוניין להרחיב בזה, יש בהלכות יסודי התורה לרמב״ם בפרק חמישי, לא זה בפרק שביעי, וגם בשולחן ערוך ביורה דעה יש אריכות גדולה בדבר הזה. עכשיו, מה שהוא עיקר קידוש השם זה דבר שלא כל כך שמים לב אליו. עיקר מצוות קידוש השם היא דווקא מחוץ לגדרי ההלכה. אומנם גדרי ההלכה בבחינת אוסף המצוות שאני רוצה לאסוף בתרי"ג מצוות של קידוש השם ולא לחלל את שמו, זה נאמר בפני עשרה מצוות. אבל עיקר עניינו של קידוש השם בכל הנביאים כולם, כולל התורה, הנביאים והכתובים, זה קידוש השם דווקא לעיני העמים. דווקא קידוש השם, דווקא זה הנקודה שמכריעה את כל השיקולים האלוהיים כולם.
אז מה פה מחוץ להלכה?
כי ההלכה לא חייבה. ההלכה איננה מחייבת לקיים מצוות קידוש השם לעיני העמים, אבל הנבואה דורשת שקידוש השם יהיה לעיני העמים, דווקא. וזה דבר מאוד מעניין. למשל, אנחנו אומרים כל יום בקדיש, יתגדל ויתקדש שמי רבה. מה פירוש הביטוי הזה? אז כל המפרשי הקדיש אומרים שיתקיים הפסוק הנאמר ביחזקאל, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. כלומר, קידוש השם לעיני העמים זאת מגמה עוד יותר כוללת. אגב, מזה בכל זאת פסקו כמה הלכות. למשל, הרמב״ם כשהיה במצרים ראה שיהודים מדברים בזמן חזרת השץ, אז הוא ביטל חזרת השץ. למה? כי הוא אומר, זה חילול השם, הגויים רואים שאנחנו מדברים בזמן התפילה, אז עדיף, עדיף לבטל את זה. ככה הוא כותב, מפני קידוש השם לעיני העמים, שהם לא מדברים בזמן התפילה שלהם ואנחנו מדברים, עדיף לבטל חזרת השץ. ועל זה הוא אומר, עת לעשות לשם יפירו תורתך, והשיקול הוא מפני הגויים. מאוד מעניין הדבר הזה. אבל בדרך כלל, גם בלי קשר להלכה, זאת אומרת שהמגמה של קידוש השם היא מגמה עיקרית במציאות. למשל, כשהקדוש ברוך הוא מתלבט האם להשמיד את עם ישראל או לא, יש כמה פעמים בתורה רואים שהקדוש ברוך הוא ככה כועס והוא רוצה להשמיד את האומה. כן, למשל הוא אומר למשה, ועתה אני חלי ואחלם, אני אגמור, אגמור אותם. מה הטיעון הסופי שמכריע בוויכוח עם הקדוש ברוך הוא? הטיעון המכריע זה מה יאמרו הגויים. מה? אז כנראה, זו, תבין, זו תגובה יהודית מה שאמרת. הנה, אתה שאלת, מה אכפת לנו מה יאמרו הגויים? כן, זאת, זה מה שאנחנו אומרים בדרך כלל בשיחות מוסר. כן, שאנחנו אומרים, לא צריך לחשוב מה יאמרו הגויים, אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך. זה נכון, אבל יחד עם זה יש מגמה כוללת. מה שחשוב לקדוש ברוך הוא זה מה שיאמרו הגויים. כי הרי לשם מה הוא בחר באומה הזאת? מה? כתוב במפורש, ועזך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אם על ידכם לא יתברכו כל משפחות האדמה, אז חבל שבחרתי בכם. נכון? ביטוי חריף. או למשל, אשר ישמעו, הגויים אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אז כנראה שלתורה זה חשוב. זה כל כך חשוב, שהרי ריבונו של עולם הוא אלוהי הכל. אז אם לא מתקדש שמו בכל, כואב לו. לכן הוא מוכן לוותר על הרבה, על הרבה דברים, רק שלא יתחלל שמו לעיני אומות העולם. אותו דבר מצאנו במלחמת העי. במלחמה שהייתה בהעי, יהושע יצא למלחמה, בפעם הראשונה, מאז שנכנסו לכנען, נפלו שם הרוגים, ונפלו חללים. כן, כלומר, במלחמת יריחו לא קרה כלום, לא מת אפילו יהודי אחד, במלחמת העי, מתו, שמה כתוב, ויפול מן העם, כ-36 איש. מה זה הכף הזאת של כ-36 איש? כמו 36. אז חזר אומרים, זה היה מדובר באדם אחד. אדם אחד, יאיר בן מנשה, שהוא שקול כנגד רובה של סנהדרין. סנהדרין עשויה מ-71 חכמים, אז 36 זה רובה של סנהדרין. והוא היחיד שמת שם. יהושע בן נון נופל על פניו, בוכה, אומר לריבונו של עולם, זה נורא מה שקורה. אדם אחד נפל. עכשיו יבואו כל האומות, יראו שאנחנו חלשים, ילחמו בנו. ומה תעשה לשמך הגדול? זה הטיעון. מה תעשה לשמך הגדול? יהושע לא מצא טיעון יותר טוב מזה. כן.
זה שצריך לחשב, לא?
מה?
צריך כל דבר להגיד מה
הגויים אומרים. לא, לא תמיד צריך להתחשב במה שהגויים אומרים, אבל גם כשאתה לא מתחשב, אתה צריך לחשוב מה תעשה אחר כך כדי שיתקדש השם. כלומר, אתה צריך להיכנס את ג'נין בלי חשבונות. אבל אחר כך אתה לא צריך לקבל את השליח שלהם. זה הולך ביחד. כלומר, בשעת מעשה לא אכפת לך. אבל כשאתה עושה חשבון מטווח ארוך, שלא יתחלל שם שמיים. כן, בבקשה.
קידוש השם בעיני הגויים זה
מצווה? לא, קידוש השם בעיני הגויים זה לא מצווה, אבל זה יותר גדול. כלומר, יש דברים שהם גדולים ממצווה, לכן הם לא במניין המצוות. נביא לך דוגמה לדבר הזה. יש הלכה מפורסמת שיש מצווה להחזיר, להשיב אבדה ליהודי. כן, מצאת החפץ ברחוב, יש בו סימנים, והוא של יהודי, יש מצווה להשיב אותו. השב תשיבם לאחיך. ההלכה גם אומרת, אם יש פה מישהו רגיש אז אפשר לצאת, ההלכה אומרת שאסור להחזיר אבדה לגוי. אסור. ורש"י כותב, ואם אדם מחזיר אבדה לגוי, אז הוא אומר שלא אכפת לו מן המצוות האלוהיות, אלא הוא עושה את זה מפני הרגש שלו. אסור להחזיר אבדה לגוי. הירושלמי מספר שפעם אחת שמעון בן שטח קנה חמור מערבי, וכשהוא בא לבדוק את החמור הוא ראה שתלוי לו בצבא תכשיט, אבן יקרה, אבן יקרה מאוד. אמרו לו התלמידים של שמעון בן שטח, איזה יופי, לא תצטרך לעבוד יותר, יש לך עכשיו פרנסה לכל החיים. אגב, שמעון בן שטח, מה הוא היה? נשיא הסנהדרין. והתלמידים אמרו לו, עכשיו לא תצטרך לעבוד. משמע שעד אז הוא עבד. איך הוא יכול להיות ראש סנהדרין וגם עובד? כנראה שהוא לא ידע מה מקובל היום. עכשיו, אז אמרו לו, שמעון שטח, עכשיו לא תצטרך לעבוד, הנה יש לך עכשיו תכשיט. אמר להם, וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר? לא ברבר, החזיר את האבן. הערבי קיבל את התכשיט, אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר רבי שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. אז זה חשוב לו יותר. הוא מעדיף שהוא ימשיך להצטרך להתייגע לפרנסתו, אבל שישמע מפיו של גוי ברוך אלוהי היהודים. ולכן אמרו הפוסקים שאף על פי שאסור להחזיר אבדה לגוי, אבל אם הוא מחזיר מפני קידוש השם, אז זה מצווה. מה זה קידוש השם? שהגוי יאמר. כלומר, למנוע חילול השם. עכשיו, לכאורה, ההלכה הזאת היא מוזרה.
זה מותר
או שזה
מצווה?
זה מותר וגם מצווה. עכשיו, כלומר, מצווה לא חיובית. זאת אומרת, אדם יכול לשמור את זה אצלו, אבל יותר טוב שייתן, יחזיר את זה לגוי. עכשיו, הדבר הזה הוא קצת מוזר. ההלכה הזאת במבט ראשון נראית קשה להבנה, בגלל ש מה זאת אומרת מפני קידוש השם? אנחנו רוצים שהגוי יאמר ברוך אלוהי היהודים, זאת אומרת שהוא יחשוב שאלוהי היהודים מה אומר? להחזיר אבדה. אבל אלוהי היהודים אמר שלא להחזיר אבדה, אז אנחנו משקרים. יש פה משהו לא מובן מבחינה לוגית, זה לא עובד. אתה רוצה שהגוי יחשוב שאלוהי ישראל רוצה שתחזיר את האבדה, כשמצד האמת ההלכה הבסיסית היא שלא להחזיר אבדה. אז זה צביעות. אז צריך להבין את זה אחרת. אני מקווה שהקושיה ברורה, כן? התשובה לקושיה היא פשוטה. למה באמת אסור להחזיר אבדה לגוי? למה? כי להחזיר אבדה, קודם כל זה לא דבר מובן, צריך להחזיר אבדה. ברגע שרכוש עבד ממישהו, אז זה עבד לו, זה כבר לא שלו. והתורה ציוותה, כמידת חסידות, להשיב לאחיך. אבל כשממון נמצא אצל הגוי, למה משמש הממון הזה? לרווחת האנושות. אדם מאומות העולם משתמש בממונו, יש לו חמור, אז הוא משמש בחמור הזה כדי לרכב עליו, בשביל לעשות מה שגוי רוצה לעשות. דברים טובים יכול להיות. עכשיו, כשהממון הזה עובר לרשותו של עם ישראל, מה קורה לממון הזה? הוא משרת מגמות יותר עליונות. זאת אומרת, זה קידוש השם שהממון הזה עבר מאומות העולם לישראל. עכשיו תארו לעצמכם שהיהודי מצא את העבדה של הגוי, מחזיר את זה לגוי. אם הגוי הוא נורמלי, הוא צריך להגיד ליהודי, מה? השתגעת? זה חילול השם מה שאתה עושה. הרי הממון הלא מהאנושות אל האומה הישראלית, ואתה מראה שלא אכפת לך מהאומה שלך, האומה היקרה הזאת, שהרי אתה מוכן לוותר על הממון המשרת אותה לטובתי, אני שמתאר שמגשים מדרגה נמוכה יותר של חיים. זה לא יכול להיות, זה חילול השם להחזיר עבדה לגוי. זאת אומרת, מפני מצוות קידוש השם אסור להחזיר עבדה. אבל מאחר והדבר הזה איננו מובן, שהרי אומות העולם בטעות אמנם חושבים שזה לא בסדר לא להחזיר להם את העבדה, לכן על פי אותו יסוד שחייב אותנו שלא להחזיר את העבדה, אותו יסוד מחייב אותנו להחזיר את העבדה. כלומר, זה תמיד אותו יסוד של קידוש השם. לכן זה צודק, ברוך אלוהי היהודים שרוצה לקדש את שמו. לפעמים רוצה לקדש את שמו בזה שלא מחזירים את העבדה, ולפעמים, תלוי הכל לפי התפיסה המנטלית של אותו דור, לפעמים הוא רוצה לקדש את שמו בזה שנחזיר את העבדה. לכן צודק בשביל המן שפח שאומר ברוך אלוהי היהודים. כן,
למשל
נושא
הצדקת של הרבי,
מה?
נגיד אתה נכנס את המן לב של הרבי,
נו, זה דינים אמונות מה שאתה שואל, זה לא קשור לעניין שלה, לא קשור לעניין שלה. כן, גזל הגוי אסור למשל, הנה הלכה מפורש. כן, אבל זה לא הנושא שלנו. כן, אנחנו רואים כן שקידוש השם לעיני העמים מהווה השיקול העיקרי של ריבונו של עולם בהנהגתו ההיסטורית. מעניין, הדברים האלה מפורשים בספר יחזקאל בשני מקומות. כדאי לקרוא את הפסוקים בפנים. בספר יחזקאל פרק כף ובפרק למדבב. בפרק כף יש תיאור של יציאת מצרים, שהגיע הזמן שבו הקדוש ברוך הוא החליט לקיים את הבטחתו לאבות להוציא את ישראל ממצרים. אז הביטוי הוא כזה, ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים. מה זה נשאתי ידי? נשבעתי להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו ובגילולי מצרים אל תתמאו, אני השם אלוהיכם. כלומר, לפני יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל להפסיק לעשות את תועבות מצרים. כן, זה לא יפה שאני אוציא אתכם ממצרים כשאתם כאלה מלוכלכים. וימרו בי ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא ישליחו ואת גילולי מצרים לא עזרו. קשה לו הקדוש ברוך הוא עם העם הזה. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. כלומר, הייתה תוכנית אלוהית להשמיד את עם ישראל עוד לפני יציאתם ממצרים. אז למה הוא לא עשה את זה? ואעץ למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם. כלומר, שלא יתחלל שמי בעיני המצרים. אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאם ארץ מצרים, והוציאם ארץ מצרים. כלומר, רק מפני קידוש השם, כדי שהגויים לא יאמרו איזה מין דבר זה, שהקדוש ברוך הוא לא קיים את הבטחתו, לכן הוצאתי אותם ממצרים. אחר כך יש רשימה של כמה פעמים שהוא רצה לחלותם, וכל פעם למען שמו עשה. עכשיו, יותר חזק, יותר נגיד נוגע לנו, בפרק ל"ו, בתיאור שיבת ציון. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותם בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. וישפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טמאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות, כדרכם וחלילותם שפטים, כלומר היה מגיע להם, עשו עבירות חמורות, אז הגליתי אותם. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. הלכו אל הגויים, שם הם חיללו שם שמיים. איך הם חיללו? באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, כולם אומרים, עם השם יצא מארצו, ואחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. זאת אומרת, השיבת ציון, חזרתנו לארץ ישראל, הקמת המדינה, אינם באים בזכות, אלא כדי למנוע חילול השם. זה דברים מפורשים. לכן כששואלים מה הזכות להיגאל, תשובה, אין זכות, אין זכות להיגאל, זה למען שמו. מה? טוב, זה בכלל שאלה, אבל ככה הוא אומר, אחר כך הוא אומר, כן, לא למענכם אני עושה נאום השם אלוהים, יוודע לכם, בושו ויקלמו מדרככם בית ישראל. כן, זה דברים חריפים. כן,
קידוש השם
בגויים
חייב להיות גם
התורה
מישראל?
לא. עצם שיבת ציון זה קידוש השם לעיני הגויים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל יש פה איזו שאלה מוסרית שמתעוררת. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מקדש את שמו ולכן הוא גואל אותנו? כל הזמן, כל התורה כולה מלמדת אותנו שיש יסוד מוסרי להנהגה האלוהית. פה פתאום הקדוש ברוך הוא דואג לאינטרסים שלו יותר מאשר למוסר. איפה הזכות? מה? לא, פשוט מאוד. עצם העובדה שאנחנו ישראל, זאת הזכות. כלומר, ככל שהדורות מתקדמים, יש איזשהו עובי היסטורי, נאמר. כן? הצטברות השנים יוצרת בזהות שלנו איזושהי קביעות. ואז יש הזכות שאני מי שאני. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחפש לו יהודים, ויש מספר אנשים שמוכנים להיות היהודים האלה. הרי בזמן הגלות יכולנו להיעלם לגמרי. ולא נעלמנו, אז זו זכות, זכות עצם הקיום. כלומר, הסגולה הולכת ומתבררת במהלך הדורות, כך שאפשר לומר שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו אפילו למען שמו. זה לא שאין זכות, יש זכות עצמית שהיא קשורה בעצם זהותנו. זה נקודה שאולי פעם צריך להרחיב בה יותר, אין לנו הרבה זמן להרחיב בה. עכשיו, יוצא לפי זה שריבונו של עולם יש לו שיקול כולל ששמו יתקדש לעיני העמים. אז אם כן, עברנו בינתיים שלוש מדרגות: קידוש השם בין האדם לבין עצמו, יש קידוש השם ציבורי בתוך בני ישראל, ויש קידוש השם כלל אנושי ביחס לאנושות. אבל יש גם קידוש השם רביעי יותר רחב מן האנושות. ריבונו של עולם רוצה שיתקדש שמו בכללות ההוויה, בקוסמוס כולו. גם זה קידוש השם. כאן צריך להבין, זה גם נוגע קצת לשאלה שהתחלנו לשאול, מה זה קידוש השם? כדי להבין מה זה קידוש השם צריך להבין מה זה חילול. המילה חילול בא מן השם, מאיזה ביטוי זה בא? חלל. חלל, מקום ריק. מקום ריק זה חלל, זה חילול. כנראה שריבונו של עולם מעוניין שיש שם מלא על עולם מלא. יש ביטוי כזה בחזל, כן? שם מלא על עולם מלא. כי אמונת הייחוד, זה שאנחנו יודעים שהשם הוא אחד, זה מחייב שהוא יימצא בכל. ואם יש מקום שבו הוא לא נמצא, זה חלל בתוך מציאותו, זה חילול השם. יוצא שקידוש השם זה מילוי החללים. והדברים מפורשים בספר בראשית, בפרשת וישלח. כתוב, בני יעקב באו על החללים. צריך למלא את החלל. ובשביל זה יש בני יעקב. כל מקום שבו יש ריקות, את הריקות הזאת צריך למלא. מספרים שפעם שאלו את הרבי מקוצק, איפה, אני אתן לך, כשהוא הילד, מישהו אמר לו, אני אתן לך רובל אחד אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אז הוא אמר, אני אתן לך שני רובל אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. לא יודע מאיפה היה לו שני רובל, הוא אמר, כלומר, זה הנחת היסוד של החסידות, לית אתר פנוי מיני. אבל זה ביטוי קיצוני. מצד האמת צריך לומר כך, יש מקום ריק, והתכלית של עם ישראל הוא למלא את הריקות הזאת. בצל רבי נחמן מברסלב הדברים יותר מבוררים. רבי נחמן מברסלב אמר שריבונו של עולם נמצא בכל מקום, ובכלל זה במקומות שבהם הוא לא נמצא. זאת אומרת, מה נאמר כאן? שיש חלל בסיסי, ואת החלל הזה צריך למלא. כאן אנחנו צריכים להיכנס למושגים קצת יותר עמוקים שמקורם בתורת הקבלה. מסביר רבי נחמן ברסלב בשפה שלו שריבונו של עולם מחמת רחמנותו ברא את העולם. מה זה מחמת רחמנותו? הוא רוצה לגלות את מידת הרחמים שלו, ואם לא יהיה עולם נברא, לא יהיה לו על מי לגלות רחמנותו. כן, רחמים זה מלשון רחם, כן? זה חלל בתוך האם כדי לתת מקום למישהו אחר חוץ מן האם להתהוות. כן? אז זה קרא מידת הרחמים או הצמצום אצל הארי. כן, מה אתה אומר?
למה
ההתחלה
של השפורי לבנת את לברות העולם
במידת הדין? הקדוש ברוך הוא מפני רחמנותו רצה לברוא את העולם במידת הדין. זה מה שאמרת בעצם, כן? זאת אומרת שרחמנותו היא שהוא רוצה להעניק לנברא קיום. כדי להעניק לו קיום צריך לעמוד בדין, אבל לא יכול לעמוד בדין מיד, לכן משתפים את הרחמים כדי שהוא יוכל לעמוד בדין. כן, אבל זה רחמים שהדין מופיע. אז כמו שנאמר, כי גבר עלינו חסדו, מידת הגבורה היא תולדה של החסד. אפשר לומר ככה, בתחילה עליו מחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה מידת החסד. במידת הדין, זה מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שתפת הרחמים זה רחמים. על זה נאמר, ודעת חדרים ימלאו, חדרים חסד דין רחמים, דווקא בסדר הזה. כן, חדר, חסד דין רחמים, זה הסדר האמיתי. חדרים, ולא חס וחלילה כשמקדימים את הרחמים והמסקנה היא הדין. כל אחד יכול לעשות חשבון איך זה יותר. כן, עכשיו, יש מישהו ש... עכשיו, יש, אם כן, אפשר לומר, איך אומר רבי נחמן ברסלב? הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם כדי לגלות את מידת הרחמים, אבל בשביל שיהיה קיום לעולם צריך כביכול שריבונו של עולם יניח מקום ריק, איזושהי ריקות, איזשהו חלל, כדי שהנברא יתהווה. זה הכרחי. לכן זה שיש לפעמים תחושה שאין אלוהים זה חלק מן ההכרח כדי שיברא העולם. כלומר, האתאיסטים הם אנשים גדולים, האתאיסטים האמיתיים, אני מתכוון. לא סתם אחד שיש לו חברה ולכן הוא רוצה לזרוק את הכיפה. זה לא זה. מדובר על אתאיסט אמיתי. אתאיסט אמיתי הוא מודע לזה שהעולם עומד על תוהו, על איזה ריקות, על היעדר אלוהות. ואומר רבי נחמן ברסלב, זה מאוד חשוב, כי בלי זה לא יהיה קיום לעולם. אבל מצד שני, איך אפשר שיהיה מקום ריק? לכן הוא אומר, בשביל זה צריך האמונה הישראלית. האמונה הישראלית מלמדת שגם בתוך החלל, איפה שכביכול אין שם ריבונו של עולם, גם שם הוא נמצא. הוא מסביר גם בעריכות שהדבר הזה מוליד שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שבאה משבירת הכלים, ואנחנו לא נסביר עכשיו מה זה, אבל יש אפיקורסות שבאה מן החלל. מה זה אפיקורסות שבאה מן החלל? זה מה שנקרא בעברית מודרנית קלוץ קשיאס. זאת אומרת, קושיות שאינם קושיות. שלפעמים אדם מקשה קושיה עמוקה, הוא באמת אינה כלום, אבל אין לפעמים שכל לתרץ קושיות כאלה, ולכן זה נראה קושיות עמוקות. קוראים לזה הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, או הפילוסופיה של האבסורד. זה מזה, משם זה בא, זה קושיות שבאות מן החלל הפנוי. אז אומר רבי נחמן ברסלב, אמנם צריך מאוד להיזהר מן הקושיות האלה, אבל צדיקים צריכים לעיין בקושיות האלה, בגלל שיש כמה נשמות מישראל שנשקעות בתוך החלל התנוי, ויש מצווה לצדיק ללכת ולגאול אותם משם. ואיך מגיעים לשם? זה על ידי השתיקה המיוחדת לצדיקים, עיין ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה, סמך ד', פסקאות ב' ג', מי שמעוניין. כן, הכל בנים, יש מכן מגמה כוללת לכללות ההוויה, כי יכול ההוויה היא בכללה חלל, וצריך את החלל הזה למלא. יוצא לפי זה שקידוש השם הוא מילוי. זה המשמעות של המילה קודש. המילה קודש, שהיא השורש של הביטוי קידוש השם, פירושה במקור התפשטות החיים. בעוד שרגילים להסביר קדוש זה נבדל. אבל קדוש במובן של נבדל זה רק משמעות משנית של המשמעות המקורית. כתוב בגמרא, קדוש לעולם קיים, מה שיש לו קיום חזק הוא הקודש. והקודש הולך ומתפשט בעולם, איך אומר הרב קוק באורות הקודש? סוף כל סוף ינצח הקודש את העולם. מה זאת אומרת ינצח הקודש? שהכל יתמלא. אז זאת אומרת שהקדושה מתחילה, קידוש השם, זה מתחיל מן הפרט, מן היחיד, שרוצה לקדש עם שמיים, בינו לבין עצמו. זה הולך ומתרחב בכללות המצוות אל כלל ישראל. הולך ומתרחב כקידוש השם לעיני האנושות, אבל מצד האמת זה קידוש השם בכללות ההוויה. בכללות ההוויה, וזאת עבודתם של הצדיקים, לקדש עם שמיים במדרגה הזאת. יש בימינו קידוש השם גדול. קידוש השם הגדול, כפי שכתוב בספר יחזקאל, בפרק למד ו', מה שלמדנו זה מדינת ישראל. כן, מדינת ישראל זה קידוש השם עצום. רבינו הרב ציודה תמיד היה אומר שאף על פי שמדינת ישראל היא קידוש השם, יש שם שני חילול השם, משרד המשפטים ומשרד החינוך. משרד המשפטים ששופטים לפי משפטי הגויים, משרד החינוך שמחנכים לתרבות זרה. הוא אומר, זה שני חילול השם. ואז כאן נשאלת השאלה, כיצד לעשות כשיש מפעל שבו יש גם קידוש השם וגם חילול השם? אז הרב ציודה היה מביא תמיד את דברי הירושלמי. הירושלמי אומר כך, גדול קידוש השם מחילול השם. לכאורה זה בנאלי המשפט הזה, קידוש השם גדול מחילול השם, ידענו גם בלי הירושלמי. אלא קורבן העדה מסביר שמדובר במצב שבו יש באותו מפעל גם קידוש השם וגם חילול השם. האם להצטרף מפני קידוש השם או לפרוש מפני חילול השם? על זה אומר הירושלמי, קידוש השם גדול יותר. הוא צריך להצטרף בגלל שצד קידוש השם גובר, הוא העיקר. גדול קידוש השם מחילול השם, לכן צריך להצטרף אל המדינה הציונית בגלל קידוש השם שבה, על אף צידי חילול השם שבה. אבל הדבר הזה הוא עדיין רק הלכתי בלבד. הרב צבי יהודה היה מסביר את זה במובן יותר רחב. היה אומר, גדול קידוש השם מחילול השם, כלומר שבא מתוך חילול השם. אם חילול השם הוליד קידוש השם, זה קידוש השם יותר גדול. כמו שאומרים, טוב שלום מארץ ישראל השלמה, כלומר מתוך ארץ ישראל השלמה גדול השלום. טוב שלום מארץ ישראל השלמה. השאלה, למה זה, אז אותו דבר, קידוש השם שבא מחילול השם זה יותר גדול. השאלה היא למה? כיף להבין שהאור יותר מבהיק כשהוא בא מתוך החושך. אבל לפי מה שהסברנו על פי רבי נחמן ברסלב זה עוד יותר מובן, כי כל העניין של קידוש השם זה מתוך החלל. בגלל שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה עשה חלל, חילל כביכול את שמו, אז כל המגמה של הקדושה זה שלמלא את החלל הזה. גדול קידוש השם שבא מן החלל הזה. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מעוניין שקידוש שמו יעשה מתוך חילול שמו. לכן לא צריך להיבהל, ככל שאתה רואה יותר חילול השם במציאות, אמנם זה כואב וזה מרתיח וצריך להילחם, אבל תדע שמזה יצמח קידוש השם יותר גדול. כן,
מה עם
הסיבון
ההפוך? אני מבין שעד עכשיו הרעיון שקידוש השם שקיבלנו עליה זה דווקא מתוך הקודש, מתוך המקום שהוא לא ריק, הוא לא מתוך החילול השם, הקודש מתפשט לתוך החלל.
אבל כדי להמשיך לתוך החלל צריך להתחיל מן החלל. זה לא אומר שאנחנו צריכים לחלל לשם שמיים, כן? כמו שפעם אמר הרב שלמה אבינר, אמר צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. למה אין מצווה להתנדב? אתה יודע למה? כי תמיד יהיו כאלה. מה יקרה אם כולם יחליטו לקדש שם שמיים ולא יישאר אפילו אחד כדי לקיים מצוות חילול השם? אז זה נקרא כזה, אנחנו בנוראת שעה, כן? אבל עד אז, ברוך השם, אנחנו לא זקוקים מרשעים, אנחנו משתדלים דווקא להוסיף. כן.
חילול השם יותר חזק מהקידוש.
לא, חילול השם הוא התשתית. זה כמו שאתה אומר, העולם הוא יש מאין. אז צריך שיהיה עין כדי שיופיע יש.
כן, זאת אומרת, הוא יותר חזק במובן הזה ש...
חילול השם הוא יותר בסיסי, הוא יותר יסודי. כלומר, המציאות היא בנויה על חילול, כביכול. והמאמץ שלנו הוא להוסיף קודש בתוך החלל הזה. לכן, לא במקרה, הרב קוק היה מסביר תמיד שמה זה קודש קודשים? זה קודש וחול ביחד. זאת אומרת, קודש וחול ביחד זה קודש קודשים. כי החול הוא המקום של החלות של הקודש. המקום שבו הקודש צריך לחול הוא החול. אבל אם אתה מנתק את החול מן הקודש, אז נהיה חלל רק מקודש. לכן, לפעמים דווקא מתוך כוונה טובה, יכול אדם לומר, אני רוצה לנתק בין הקודש לבין החול. מתוך כוונה טובה, למען הקודש, והוא לא שם לב שעל ידי זה הוא יוצר חלל. כן, בבקשה. כן, על ידי בן אדם. כן, הוא נותן פוש ראשון, מה שנקרא, אבל הוא מצפה שאנחנו נמשיך. כן, זה ככה, זאת אומרת, ריבונו של עולם אומר, אתם עוד לא רוצים לקדש, אז אני אעשה את העבודה עד שאתם תהיו מסוגלים בעצמכם לעשות אותה. יש, אגב, זה שמדינת ישראל היא קידוש השם, זה נקודה שבולטת מהרבה בחינות, כי לא תמיד היהודים שמים לב לזה, אבל הגויים שמים לב. זה פה להביא איזו נקודה קצת עדינה. ידוע שבמשך כמעט 2000 שנה הגויים טענו דבר משונה מאוד. הם טענו שהיהודים הרגו את אלוהים. זה שטות שאין כמותה. אין אפילו, כל ילד קטן מבין שמבחינה לוגית זה לא עומד. אבל ככה טענו. ומי טען את זה? החלק היותר מתקדם באנושות, הנצרות. הן העמים הנוצרים, הן אלה שקידמו את העולם עד מצבנו היום. הן אלה שכבשו את העולם תחת שלטונם. ודווקא הם אמרו, שטות כזאת, משהו לא יאומן. איך הם יכלו להגיד דבר כזה? כי במידה מסוימת זה היה נכון. זאת אומרת, מה המשמעות בראש של עובד עבודה זרה של הביטוי האלוהים מת? הכוונה שהוא לא גלוי בעולמו, אין ודאות לקיומו. ובמה זה תלוי באמת? בגלותם של ישראל. כיוון שישראל גולים, אז אין קידוש השם בעולם. לכן הם אמרו, אתם היהודים הרגתם אותו. מתי הם הפסיקו לומר את זה? בוועידת ותיקן השנייה. הייתה ועידת ותיקן השנייה בראשות האפיפיור יוחנן ה-23, שהוא אמר שזה לא נכון, היהודים לא אשמים ברצח אל, לא אשמתם. אז מה קרה? אחרי 2000 שנה אתה מתעורר? מה קרה? אלא זה פתאום מפסיק להיות נכון. כלומר, פתאום חוזרת השכינה לציון, אז בתודעה הקולקטיבית של אומות העולם זה מורגש. הם מרגישים עכשיו את נשמת ישראל שחוזרת עם קומה. לכן הם כבר לא יכולים לומר את הדברים האלה. זה הכוונה שקידוש השם הולך ונעשה, ונקדשתי לעיני עמים רבים. זה מתחיל להיעשות. כמובן, זה הולך ונעשה יותר ויותר. מלחמת גוג ומגוג, אני לא יודע אם היא הייתה או תהיה, אבל המלחמה הזאת היא מלחמה שבאמת החריטה זה הקידוש השם הזה, לעיני העמים. אני רוצה לסיים בנקודה אחת, כדאי לדעת אותה. יש בימינו מסירות נפש גדולה. אנשים מוכנים להרג למען האומה, לקידוש השם, ללא שום ספק. יש על זה בדברי אחד המקובלים, בעל איפה שלמה, מביא מדברי הארי, שומר כך. יש פה כמה ביטויים פה שהם ביטויים לא מובנים, רק למי שמכיר את הספרות הזאת, אבל אומר כך: כי עתה בזמננו בעוונותינו הרבים אין יכולת לעשות ייחוד כתיקונו למעלה, ולסיבה זו הקץ מתארך. כן? אנחנו קטנים, לכן הקץ נדחה. אמנם עם כל זה יש קצת תיקון במה שנמסור נפשנו על קידוש השם בכל לב, כי על ידי כך אפילו אין בנו שום מעשים טובים, והרשענו עד להפליא. הנה, על ידי מסירת נפשנו להרגע מתכפרים עוונותינו כולם, ויש בנו יכולת לעלות עד אימא אילאה, כמו שאמרו חז"ל, גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם. זאת אומרת, אם יש מי שירצה לקטרג על האומה בדורנו זה, ישים ליבו לכך שרבים מישראל מוסרים את נפשם, וזה, כפי שאומר מוסר בידינו הארי ז"ל, זה מכפר על כל עוונותיהם של ישראל. כמובן, אין מצווה להתנדש.